שלום וברכה, חג שמח. חג הסוכות זה חג המים, זה הנושא שלנו. חג הסוכות הוא חג המים. זה משנה במסכת ראש השנה, בחג, כאן החג זה חג הסוכות, נידונים על המים. זה הדיון. והשאלה היא, מה זה המים? למה צריך להידון על המים? תגיד, נידונים על הפרנסה, נידונים על הגשמים, אבל על המים? אין, הרי אנחנו לא מתפללים שיהיו מים, אנחנו מתפללים שיהיו גשמים. וכנראה שאנחנו נידונים על היכולת שלנו לחזור אל המקוריות. כן, הרי כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ, והארץ את התוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מתי נבראו המים האלה? רש"י אומר, לא הוזכרה בריאת המים. אם כן, המים קדמו. מה זה אומר, שהעולם קדמון? לא, אלא רש"י מכוון שעוד לפני כל ראשית, הכל מים. מים זה בעצם, אפשר לומר, נקודת המוצא של הכל. זה הרבים, מים זה לשון רבים, נכון? רבים של איזו מילה? מה. כן, כלומר, כל היש, כל המה, הוא מרוכז במילה הזאת, מים, שורש כל המציאות כולה, זה המים. לכן אמר אחד הקדמונים, טלס, שהכל מים, או שהכל בא מן המים, או שהכל מלא אלים, זה פחות או יותר אותו הדבר. זה אומר שיש מצב ראשוני אחיד של המציאות, שאליו מתחברים, שממנו בעצם הכל נובע. כן, כלומר, זאת טעות לחשוב שטלס התכוון במובן פיזי, אלא הוא התכוון הכל מים במובן הזה שהמים זה החומר, אתה מסתיר פה לאנשים. כן, שהמים זה החומר שעדיין שומר על הפשטות הראשונית. כן, אנשים עכשיו כשהם רוצים לשתות משהו פשוט, שותים מים, נכון? וכן, יש במים איזה מין כוח של ראשוניות. גם בחוויה האישית של כל אדם ואדם, הרי אנחנו התחלנו את החיים שלנו בתוך נוזל. כן, לפני שיצאנו מרחם ממנו, ישבנו בתוך נוזל, והיה טוב לנו, היה נחמד לנו. כן? אחר כך יצאנו מן הנוזל הזה, התחילו הצרות. ונשאר לנו בכל זאת משהו אחד מהחוויה הנוזלית המקורית, זה הדמעות. כן? כלומר, כשאדם נולד, הדבר הראשון שהוא עושה, הוא בוכה, הוא צועק, כן? ומוציא לו הדמעות, זה המין געגוע למצב הקדום שבו הכל היה פשוט וטוב. והדמעות מונעות מאיתנו לראות את העולם כפי שהוא, הן מטשטשות את הראייה. אנחנו חפצים בעולם מטושטש, בעולם שבו לא רואים את ההבדלים, אנחנו רוצים עולם מקורי. גם כשאנחנו עושים שטויות בעולם ונטמעים. התומעה העולמית מתטהרת על ידי המים. האדם חוזר לתוך המים, כשהוא נכנס אל תוך המקווה, אז הוא חוזר אל המצב הקדום שבו הכל מים במים, והתנוחה האידיאלית של הטבילה לפי ההלכה, זה התנוחה העוברית. אמרו, או כאישה שלשה בצק, או כאיש שמחזיק במחרשה, שזה בדיוק הצורה של העובר. אין שהוא קצת מקופל, וזה מין שאיפה של שיבה אל המקור. יוצא לפי זה שכאשר אומרים שבסוכות, בחג, נידונים על המים, הכוונה אנחנו נשפטים בדבר היכולת שלנו לחזור אל הפשטות המקורית. האם אתה מסוגל לחזור אל המים? זאת השאלה שעומדת בסוכות. ולכן המצווה המקורית, המצווה העיקרית של חג הסוכות, זה מצוות השמחה, נכון? ושמחת בחגיך, זה נאמר על חג הסוכות. וכל המצוות של סוכות הן קשורות לשמחה בצורה זאת או אחרת. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם. יש מצוות חגיגה, שחגיגה זה גם כן לשון שמחה. וגם שלמי שמחה וגם שמיני עצרת שבו נאמר והיית אך שמח לרבות שמיני של חג. בקיצור, כל העניין של סוכות הוא מסביב לשמחה. כי כאשר האדם שמח, הוא יכול לחזור אל נקודת הצלילות המקורית שלו. לפעמים אנשים שולחים לי מיילים, אני כאן חוסך מעצמי כמה מאות מיילים עכשיו, אנשים אומרים, יש לי שאלות באמונה. אז מה לעשות? ואז הם מפרטים את השאלות, לפעמים זה ממש ארוך. יש דבר שלפעמים מרגיז את אלה שאני שולח להם את המיילים, אבל זה מה שאני עונה להם. אני אומר, קודם כל תשמח, אחרי זה נמשיך לדבר. כלומר, אז הוא אומר, זה לא בסדר, מה אתה עונה לי ככה? כי הרי כל זמן שיש לי ספקות, אני לא יכול להיות שמח. אז קודם כל תפתור לי את הספקות, אחרי זה אני אהיה שמח. אני אומר, לא, זה להפך. אם אתה לא שמח, אתה לא תפתור את הספקות. כי כאשר האדם נמצא במצוקה כזאת, אז שום דבר איננו אובייקטיבי אצלו, הוא אפילו לא יודע אם הוא חושב נכון. כשאדם שמח, הוא יודע אם הוא חושב נכון, כי האדם השמח חזר אל עצמיותו. לכן שם בחג נידונים על המים, נידונים האם אתה מסוגל להיות שמח, דיינו לחזור אל נקודת הראשית של הזהות שלך, ומתוך כך אתה תוכל גם לעמוד בדין. היה יהודי אחד שהסתבך עם זה, לא מהקטנים, שמו היה בן זומה, כן? אחד מתלמידי רבי עקיבא, שרבי יהושע, ככה מסופר בראשית רבה, רבי יהושע ראה את בן זומה יושב ותוהה, ככה. אמר לו, מאין ולאין בן זומה, כלומר, על מה אתה חושב? ובן זומה לא ענה לו, המשיך להיות תוהה. אמר לו, מאין ולאין בן זומה, לא עזר כלום. עד שהעירו בבהלה, אמר לו, אינני מניחך עד שתאמר לי, מהיכן הרגליים. מה זאת אומרת? תגיד לי על מה חשבת. מה? כלומר, לאן הלכת? כלומר, לאן המחשבות שלך הובילו אותך? אמר לו, מתבונן הייתי במעשה בראשית. וראיתי שאין בין מים עליונים למים תחתונים, אלא כשתיים שלוש אצבעות. שנאמר, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, כציפור הזה שמרחפת ונוגעת ואינה נוגעת. רבי יהושע שמע את זה, אמר, עדיין בן זומה בחוץ, ולא היו ימים רבים ובן זומה בעולם. הוא מת מזה. זה נקרא הציץ ומת, זה הסיפור הזה. שהוא הסתכל במים עליונים ותחתונים, הוא ראה שמה, מה זה רוח אלוהים מרחפת על פני המים? הוא מבין פני, במובן של פנים. שבתוך המים היה מקום ריק, שבתוכו רוח אלוהים הייתה מרחפת. כלומר, כמין שאיבה כזאת, ואז רבי יהושע אמר, וואי וואי, הוא הולך למות. מה כל כך מסובך בדבר הזה? פשוט מאוד. המים הראשונים, הרי הפסוק הזה, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, נאמר, לפני שנפרדו המים העליונים מהתחתונים, לפני שנעשה רקיעה בתוך המים. אז אם לא נעשה רקיעה בתוך המים, אז אין מקום ריק כזה. אז אם בן זומה התחיל לחשוב שיש מקום בין מים עליונים, מים תחתונים, לפני שנפרדו המים, אז הוא מטיל איזה יסוד של שניות בראשית הבריאה. בעצם זאת נטייה אל השיטות הגנוסטיות שדיברו על זה שיש שני אלים בראשית המציאות. ולכן אי אפשר היה שאדם כמו בן זומה, שהוא ממאמיני אמונת הייחוד, אחרי שהוא הגיע למסקנות כאלה, יישאר בעולם. זאת אומרת, הוא לא הצליח לחזור אל המקוריות, הוא נתקע עם שניות באמצע. מבחינה נפשית זה אומר זה אדם שאין לו הרמוניה פנימית, אין לו אחדות שורשית בזהות שלו, אז הוא בעצם נידון על המים ומת. כן? אבל בחג הסוכות אנחנו משתדלים לחזור אל האחדות המקורית. עכשיו, האחדות המקורית באמת היא קשה מאוד. אנחנו חיים בעולם מאוד לא הרמוני. מה לא הרמוני בעולם שלנו? הכל. נכון? כלומר, תשאל כל אדם, תגיד, הכל בסדר? מה התשובה? לא. לא הכל בסדר. הזיוף הגדול ביותר זה שאנחנו שואלים, מה שלומך? ברוך השם. ברוך השם, מה? טוב או רע? תגיד. לא, תעזוב. יש באמת דיזרמוניה בעולם, העולם מלא בעיות. עכשיו, השורש של הדיזרמוניה הזאת, זאת ההפרדה בין המים העליונים למים התחתונים. כן, הרי בהתחלה הכל היה בסדר, עד שהקדוש ברוך הוא אמר, יהי רקיע בתוך המים, ולא נאמר, וירא אלוהים כי טוב. למה לא נאמר, וירא אלוהים כי טוב? אמרו חז"ל, כי נעשתה מחלוקת. ברגע שיש מחלוקת, כל הצרות של העולם באות אחר כך, בעקבות זה. לכן אנחנו רוצים לפתור את הבעיה של המים העליונים והמים התחתונים, שנמצאים כל הזמן במרחק זה מזה. אז יש לנו איזושהי עבודה. אנחנו לוקחים מים ממעיין השילוח, מעלים אותם להר הבית ומנסחים אותם על גבי המזבח. זו עבודה השמחה של חג הסוכות. לוקחים מים, שמחת בית השואבה, יש שמחה מיוחדת על זה ששואבים את המים, ושופכים אותם על גבי המזבח. איפה הם נופלים? בשיטין. מה זה השיטין? יש חפירה בתוך המזבח, והחפירה הזאת היא מגיעה עד התהום, ואז יש מפגש בין המים העליונים לבין המים התחתונים, ואז יש שמחה גדולה בעולם. כלומר, השמחה האדירה היא על זה שהצלחנו סוף סוף לאחל את העולם מחדש. ויש עד כדי כך שאנחנו שמחים על זה שהנתק שיש בעולם בין האמצעי למטרה, הנתק הזה בא לידי פתרון. הרי ידוע שאחד החטאים הקדמונים של המציאות זה שטעם העץ איננו כטעם הפרי. העץ הוא אמצעי לפרי. אז אנחנו ממש מצטערים שאנחנו רואים שיש עולם של מטרות, פרי, ואי אפשר לטעום את הטעם של המטרה בתוך האמצעי, בתוך העץ. אבל בעולם אידיאלי, גם האמצעי יש לו טעם של המטרה. ולכן אנחנו שמחים בשמחת בית השואבה. אני לא הייתי קורא לזה שמחה הזאת שמחת בית השואבה, הייתי קורא לזה שמחת הניסוך. כן, הרי המטרה של השאיבה, הרי אין מטרה עצמית לכאורה בשאיבת מים מהשילוח. המטרה היא הניסוך, שזו המצווה. אבל אין ברירה, כדי להביא את המים צריך ללכת עד השילוח ולשאוב. אבל הרב קוק מסביר שהשמחה של בית השואבה זה השמחה על זה שגם האמצעי הפך להיות מטרה. לכן השמחה היא דווקא על השאיבה, בית השואבה. לפי זה אני מתחיל להבין מה שכתוב בגמרא במסכת סוכה. במסכת סוכה יש דיון על שמחת בית השואבה, על הני תרי מיני. אולי יש פה מסכת סוכה, חייב להיות, לא? הנה, יש. במסכת סוכה, בפרק לולה וערבה, לא, זה לא זה פה, אלא זה בלולב הגזול. לא. רגע, לא ללחוץ אותי בבקשה. ביקשתי לא ללחוץ אותי. מה? נונחת? ממחת עמוד ב'. נכון. כן, יש בדף ממחת עמוד ב' שבזמן שהיו שואבים את כשהיו שואבים את המים מהשילוח, היו תוקעים בשופרות ובחצוצרות. היו עושים תקיעה, תרועה ותקיעה. תקעו ויריעו ותקעו. למה? משום שמחה. איפה מצאנו שיש שמחה בזה ששואבים מים? מי אמר שצריך לשמוח ששואבים מים? שואלת הגמרא, מינה אני מילה. אמר רב עינה, אמר קירה, הושאבתם מים בססון. פשוט, אז צריך לשמוח. לכן היו תוקעים בשופרות כדי לשמוח על שאיבת המים. אנהו תרי מיני, היו שני מינים. מינים זה אנשים רעים, נכון? אחד שמי ססון ואחד שמי שמחה. יש אחד שקראו לו ססון, אחד שקראו לו שמחה. אמר לססון לשמחה. ססון אמר לשמחה. ססון היה תפוס. כן, אוקיפים. אמר לססון לשמחה. אנא עדיף נא מנח. אני עדיף ממך. דכתיב, ססון ושמחה ישיגו. אז אם כן, ססון קודם לשמחה. אמר לו שמחה לססון, אנא עדיף נא מנח. אני עדיף ממך. דכתיב, שמחה וססון ליהודים. מעניין, שיחות בין אמוראים, בין תנאים, יש בגמרא. שיחות בין מינים, בדרך כלל, זה לא עניינה של הגמרא. פתאום הגמרא מספרת לנו שיחה בין שני מינים. אמר לו, ססון לשמחה, עד יומה שווקוך ושוויוך פרוונקה. יבוא יום שיקחו אותך וישימו אותך שוער. כלומר, אתה תהיה זה שפותח את הדלת, סוגר את הדלת. דכתיב, כי בשמחה תצאו. אמר לי שמחה לססון, חי יומה שווקוך, יבוא יום שיעזבו אותך, ומלו בך מיה, בך ימלו מים. דכתיב, ושאבתי מים בססון. כלומר, זה הוויכוח. מה זה הסיפור הזה? זה מה שיש לגמרא לספר לנו? אלא יש ויכוח, מה יותר גדול, עם הססון או השמחה. מה זה שמחה? שמחה האדם מרגיש כשהוא השיג את מה שהוא רצה. נגיד, הוא מאוד רצה, הוא היה רעב, ועכשיו הוא שבע. אז הוא שמח. יש שמחה של השביעה. אבל ססון זה כשהאדם הוא בדרך להשגת מבוקשו. נגיד, הוא עוד לא שבע, אבל יש כבר ארוחה מוכנה. אז הוא סס. סס אל הקרב, סס אל הדבר, סס אנוכי על אמרתך. כלומר, הוא בדרך, כמוצא שלל רב. אדם שמצא שלל, הוא עוד לא משתמש בו, אבל הוא מצא, הוא בדרך. יוצא לפי זה שהססון זה השמחה שיש לאדם על זה שהוא משתלם. לעומת זה, השמחה, זה השמחה שאדם מרגיש על זה שהוא שלם. מצאנו ברב קוק, ב... אורות הקודש חלק ב', שני ערכי השלמות, שיש באלוהות גם יסוד של שלמות וגם יסוד של השתלמות. הקדוש ברוך הוא שלם, מה חסר לו בזה שהוא שלם? חסר לו ההשתלמות. אומר הרב קוק, בגלל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כדי להוסיף את השלמות של ההשתלמות על שלמותו. קצת נועז, אבל זה מה שהוא אומר. כן? האלוהות רוצה להוסיף את השלמות של ההשתלמות על השלמות שלה, ולכן בורט את העולם. עכשיו, אז אם ככה, גם הססון וגם השמחה, זה דברים חשובים מאוד. אז למה זה שני מינים? כי כל אחד לבדו זה מינות. אם יש לך תפיסה של שלמות בלבד, עולם לא מתפתח, זה מינות. עולם מתפתח בלבד ללא מטרה, זו מינות. ולכן הרב שם שולל את שתי השקפות של או שלמות בלבד או השתלמות בלבד, באמת זה בא מהגמרא שאומרת ששניהם זה מינים, רק ססון, רק שמחה. זה מינות. לכן אפשר לומר שבחג הסוכות אנחנו מוזמנים לשני דברים, גם לססון וגם לשמחה. איך יש ססון? ססון זה בשמחת בית השואבה, ושאבתם מים בססון. והשמחה זה כל שאר מצוות החג. עכשיו, יש, אני רוצה קצת לחזור לנושא של השיטים. איך הניסוך של המים בתוך השיטים, איך הדבר הזה הוא השמחה האידיאלית. יש בגמרא במסכת שבת, מסכת סנהדרין, שכאשר דוד נכשל, איך שלא נקרא לזה, במעשה של בת שבע. כן, חטא, לא חטא, לא משנה. אבל היה סיפור של בת שבע. מאוד לא סימפטי. כתוב שהתהום ביקש לבלוע את העולם. מה זה התהום? זה המים התחתונים, נכון? לא המים העליונים. התהום ביקש לבלוע את העולם, ואז דוד עשה, כתב שם של הקדוש ברוך הוא על חתיכת נייר, זרק את השם הזה בתוך השיטין. השיטים הרי מגיעים עד התהום. ואז המים נעצרו, כי הם לא רצו למחוק את השם, וככה ניצל העולם. מותר אם כן להשתמש בקבלה מעשית בשביל הצלת העולם כולו, וזה מה שעשה דוד המלך. אני רוצה להבין קצת מה זה הסיפור הזה, שהתהום רצה לבלוע את העולם בעקבות מעשה בת שבע. מעשה בת שבע זה מעשה מצער, שבו אנחנו רואים שדוד נטע אל התאווה. שזה בעצם מהדורה מחודשת של חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון זה היה הנטייה היתרה של האדם אל התאווה. נגיד או אחרת, האחיזה של הטבע על הנשמה. ויש בעולם ניתוק בין העולם הטבעי לבין העולם הנשמתי. כאשר העולם הטבעי גובר, זה נקרא שהתהום בולע את העולם. כאשר הנשמה גוברת, זה הכוונה שהשם הכתוב על חתיכת נייר, הוא הגובר בעולם. כי השם, י' כ' ו' כ', הוא התמצית של המגמה המוסרית בתוך העולם. כפי שכותב הרב קוק בספר הקדוש, אורות, כן? ששם הוויה הוא הריכוז של כל המגמות המסריות שבעולם, וזה מה שגובר על המים של התהום. עכשיו, אנחנו אם כן מביאים מים עליונים כדי לפייס אותם עם המים התחתונים, הכוונה שאנחנו רוצים לפייס בין הקדושה לבין הטבע. כדי לפייס בין הקדושה לבין הטבע, צריך בשביל זה חג פסטורלי. כן, הרי האדם היהודי יש לו רתיעה עצומה מן הפסטורליות. הפסטורליות זה הסכנה הגדולה. כן, היהודי מעדיף להתפלל בשטיבלך מלוכלך, ורק שלא יהיה בתוך הטבע. כי הטבע, לך תדע לאן זה ימשוך אותך. אז כשיש ליהודים כשנמאס ליהודי מהעולם היהודי, אז הוא הולך לחפש בהודו את העולם הפסטורלי שחסר לו בתוך השטיבלך. אבל בסופו של דבר צריך להבין שהמאבק הזה הוא מאבק קדום בין הקודש העליון לבין הקודש שבטבע. הקודש העליון מתנגד לטבע, והקודש שבטבע תובע את עלבונו. כפי שמבואר בספר אורות הקודש, במאמר המפורסם, מלחמת הקודש והטבע. שזה מלחמת הלוויתן ושור הבר, דיברנו על זה פה כמה פעמים. עכשיו, כשאנחנו, היה יהודי אחד שקצת היה מודע לזה הרבה, קראו לו פרנץ רוזנצוויג. פרנץ רוזנצוויג, יהודי מתבולל שאחר כך חזר ליהדותו, וכתב ספר נפלא בשם כוכב הגאולה. בספר כוכב הגאולה מסביר פרנץ רוזנצוויג שהעולם בנוי כמו כוכב. אבל איזה כוכב? כוכב מוזר כזה, שבנוי משני משולשים, אחד ישר והשני הפוך. תרכיבו אחד על גבי השני, תחשבו איך זה יוצא, מגן דוד, יפה. אז הוא מסביר ככה, המשולש האחד זה המשולש עם הקודקוד כלפי מעלה. בסיס רחב למטה, משולש כלפי מעלה. מה זה המשולש הזה? בקודקוד העליון נמצא השם. קודש ברוך הוא. בגרמנית גוט. ויש קצה אחד, זה העולם. קצה שני, קצה אחד זה האדם, קצה אחר זה העולם. כלומר, בעולם אנחנו מוצאים שלושה דברים. הקדוש ברוך הוא, האדם והעולם. זה גם נמצא בעולמו של דקארט, למשל, ששאל את עצמו האם יש אלוהים, האם אני קיים, האם העולם קיים. זה המשולש שבו האדם מתלבט. ויש משולש הפוך שקושר בין החלקים האלה. מה קושר? אז זה במשולש ההפוך. זה נקרא בריאה, התגלות וגאולה. הבריאה זה מה שקושר בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. אין, המעשה של הבריאה, הקדוש ברוך הוא בתור בורא, זה מה שקושר בינו לבין העולם. בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם נמצאת ההתגלות, הנבואה, היא המשך הבריאה, היא הפנייה של הקדוש ברוך הוא אל האדם ספציפית. ומה זה הגאולה? השפיץ התחתון. זה החיבור בין האדם לבין העולם. כלומר, מאז ראשית ההיסטוריה, האדם והעולם נמצאים בנתק. מאז שהתחילה התרבות האנושית, האדם אמר ביי ביי לעולם הטבעי, ולפעמים הוא מנסה לחזור אליו ונופל בגלל זה. ובחג הסוכות יש ציפייה לעולם שבו הטבע והאדם יתפייסו זה עם זה. והמעשה המרכזי שמבטא את זה, זה הניסוך של המים בתוך השיטין. עכשיו צריך להבין, השיטין, באיזה צורה יש להם? אמרנו זה חודר עד התהום, אבל איזה צורה יש להם? משולש, זה יכול להיות, מה עוד? עוד אפשרות בבקשה? מה? קו? אנחנו כן, אבל אני שואל, מה? ההיקף, איך הוא נראה? עגול. השיטין הם עגולים, נכון? הם עגולים. אבל הם חפורים בתוך המזבח. המזבח, מה הצורה שלו? מרובע. זאת אומרת, יש חידוש, הברית, בין העיגול לבין הריבוע. כן? הרי העיגול והריבוע הם שני אויבים זה לזה, כי אי אפשר לרבע את המעגל. תנסו, תראו שזה לא הולך. אי אפשר לרבע מעגל, נכון? למה אי אפשר לרבע מעגל? כי היחס בין העיגול לריבוע הוא יחס לא רציונלי. הרי הכותר של כל עיגול הוא פאי. היחס בין העיגול לבין המעגל לבין הכותר זה פאי, ופאי הוא מספר לא רציונלי, ולכן אי אפשר לרבע את המעגל בהגדרה. מה? זה דבר מאוד משונה. יש שניות בסיסית במציאות, בין עולם של עיגולים לבין עולם של קווים. עולם של עיגולים זה העולם הטבעי, שבו אין הבחנה בין מעלה ומטה, בין ערכים בכלל. כן, הרי העולם הטבעי הוא עולם אכזרי מאוד, שבו בני אדם אוכלים פרות, הפרות אוכלות חסה, החסה אוכלת את האדמה, והאדמה אוכלת את האדם שאוכל את הפרות, שאוכל את החסות, שאוכל את ה... כלומר, יש מעגל אינסופי. זה עולם שבו אתה לא יודע מה עליון ומה תחתון. הכל שווה. אבל בעולם של קווים, שזה העולם של האדם, יש מעלה ומטה, ימין, שמאל, קדימה ואחורה, זה עולם של ערכים. אז אפשר לומר, זה שאנחנו מכניסים את המים בתוך השיטים העגולים, שבתוך המזבח המרובה, זה בעצם ההצלחה של הניסיון לחבר מחדש את הטבע והמוסר. זה מסביר משהו מאוד מיוחד שקרה במקדש של שלמה המלך. במקדש של שלמה המלך היה כלי עגול, שקראו לו הים, הים של שלמה. ובספר התנ"ך יש תיאור של המידות המדויקות של הכלי הזה, שהוא היה גדול מאוד, זה היה מין בריכה קטנה, בריכה שיכילה הרבה מאוד, 2,000 בת יחיל, ושם ההיקף של הים היה 30 אמה. זה באמת בריכה די גדולה, 30 אמה היקף. ומשפה לשפה, 10 אמות. יש משהו שלא מסתדר. מה? אז זה פאי שווה 3. במקום 3.14, במקדש של שלמה יש פיוס פתאום בין הטבע לבין המוסר, יש איזה מין התאחדות, ואז פתאום אנחנו רואים שפאי שווה 3. זה מצוין. כן? דבר שבעצם אנחנו שואפים אליו בשמחה של בית השואבה. עכשיו, מתוך כך אני מבין את המזמור שאנחנו קוראים, שהספרדים קוראים, בחג הסוכות. בחג הסוכות יש מזמור שכל כולו מים. נכון? כי היה לנצח לבני קורח מזמור, כי היה אל תערוג. כן, זה מה? ממגימל? מה פתאום ממגימל? איזה ממגימל? ואיזה נעליים? ממבט. ממבט. כן. עכשיו, האמת היא שקוראים שני המזמורים, ממבט וממגימל. אבל זה מתחיל ממבט. כן. למנצח משכיל לבני קורח. ואז אני רוצה לקרוא איתכם את המזמור הזה בקצרה, להבין בדיוק מה הוא אומר. המזמור מחולק לשלושה חלקים, איך אני יודע? לא, פשוט 3 פעמים חוזר אותו פסוק. מה תשתוך אחי נפשי, ומה תאמי עליי, אוכילי לאלוהים, כי עוד עודנו ישעוד פניו, או פניי ואלוהי. אז בקיצור, לפי זה החלוקה של המזמור היא מאוד ברורה. אז הוא אומר, כאייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים. מה זה אייל? מה? איזה חיה הזאת? לא, לא אייל. אייל זה הזכר של האיילה. נכון? איפה מצאנו אייל בתורה? מה? יש אייל גם. אייל הוא צבי ויחמור. והכובי דישון הוא טוב הזמר. נכון? התמה והתאור יחדיו יוכלנו. כצבי. וכה אייל, אז כן מוזכר בתורה, נכון? מה? מה? אז מה זה אייל? אייל זאת חיה, זה לא בהמה, זה חיה, וזאת חיה יפה במיוחד, נכון? דומה דודי לצבי או לעופר האיילים. צבי ואייל זה מציין את החיות שמותר לאכול לא בתור קורבן. כן, כלומר, התאמה והתאור יחדיו יוכלנו, כצבי ואחייל, כמו שמותר לאכול צבי ואייל בלי טהרה, אז כך, בשר תאווה של כבשים ועיזים וכולי, מותר לאכול כצבי וחייל. כלומר, הדבר שבאופן טבעי מותר לאכול לאדם, מחוץ למקדש, זה הצבי והאייל. כאילו שיש קודש שאיננו צריך להיכנס למקדש, זה הקודש החיצוני. והקודש החיצוני תובע את קרבת האלוהים שלו. לכן, כי אייל תערוג על אפיקי מים, מי אומר את זה? אדם שלא נמצא במקדש. אז על מה מדובר? אנחנו רואים בהמשך המזמור, מדובר בעולה רגל, שמתגעגע לעלייה לרגל. אז כעת, הוא מחוץ לקודש, אז הוא כמו אייל. אם הוא היה בתוך הקודש, הוא היה כמו כבש. אבל הוא לא כמו כבש, הוא כמו אייל. כי היה אל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים. זאת היא העבודה הדתית של האדם הנתון בטבע. העבודה הדתית של האדם הנתון בטבע היא עבודה מסוכנת. היא יכולה להביא אותו למחוזות לא מוסריים. אבל צמאה נפשי לאלוהים לאלחי, מתי יבוא ויראה פני אלוהים? כלומר, התביעה היא לצאת ממצב של מסך למצב של פנים. מתי רואים פני אלוהים? כשעולים לרגל, נכון? שלוש פעמים בשנה יראה כל זוכרה את פני האדון השם. לפני שבוע התווכחתי עם נוצרי אחד שאמר לי שהוא מוכרח להאמין בהגשמה, בגלל שאי אפשר לראות את פני האלוהים. אמרתי לו, תבוא לרגל בבית המקדש, תראה שרואים את פני האלוהים. כן. אז זה מה שכתוב כאן. מתי יבוא ויראה פני אלוהים? הייתה לי דמעתי לחם יום ולילה, באמור אליי כל היום היה אלוהיך. מה זה הדמעה? זה השארית של המים המקוריים. כלומר, האדם מתגעגע אל, על אפיקי מים, כלומר, הציור של האלוהים זה אצלו המים, ומה שנשאר לו מן המים האלה זה הדמעה. שזאת העבודה הבלתי רצויה. כן, הרי כתוב, כשתגיעו לאבני שיש טהור, מה הזהיר רבי עקיבא? אל תאמרו מים מים. אומר רבי נחמן ברסלב, מה זה מים מים? זה הדמעות. כי שהרי כתוב, שפת שקר לא תיקון לנגד עיניי. שהדמעה מטשטשת את הראייה. אז עבודה הדתית, שמה שקרה רגש הדתי של הדמעה, יש לו בעיה. הוא איננו מכוון כלפי ידיעת אלוהים. אלה אזכרה והשפחה עליי נפשי, כי אעבור בסך אדדם עד בית אלוהים בכל רינה ותודה המון חוגג. בסך? מה זה סך? סך זה סככה, שדרכה היו מגיעים אל המקדש. כי אעבור בסך, כנראה שערי חולדה או משהו כזה. כלומר, הוא נזכר, אותו אדם שמתגעגע אל אלוהים, הוא זוכר את האופן הנכון להתגעגע של קרבת אלוהים, שזה המון החוגג בבית המקדש. אדדם, כלומר שהולכים לאט לאט, עד בית אלוהים בכל רינה ותודה, המון חוגג. מה תשתוכחי נפשי ותהמי עליי? אוכילי לאלוהים, כי עוד עודנו ישועות בניו. כלומר, אז מה יש בכלל להצטער? נכון שעכשיו אתה במצב של היעדר קרבת אלוהים, תגיע למקדש, זה יסתדר. אז לא צריך להשתוכח. מה תשתוכחי נפשי? אלוהי, עליי נפשי תשתוכחי, ואז מתחיל התיאור של הגעגוע. עכשיו, איפה נמצא האיש הזה? אמרנו מחוץ למקדש, אבל איפה בארץ ישראל? הוא בגולן. הוא בגולן. כן, אלוהי, עליי נפשי תשתוכח, על כן אזכורך מארץ ירדן וחרמונים. איפה הירדן והחרמון נפגשים? בגולן. כלומר, זה עולה רגל שחזר לגולן, אז הוא רחוק. לפי המושגים של אותם הימים, הוא הרי שייך לשבטים הצפוניים, לשבט דן, שהוא הכי רחוק שאפשר מהמקדש. על כן אזכורך מארץ ירדן וחרמונים, מהר מצער. אבל מה? הוא מוצא בתוך ארץ הירדן וחרמונים, הרחוקה כל כך מן המקדש, הוא מוצא משהו שדומה למה שהוא מצפה למצוא במקדש. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך. יש הרבה מעיינות בגולן, נכון? יש מפל התנור ויש מפל הבניאס ויש מורת דן וכל הדברים האלה. אז תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עלי עברו. יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמי תפילה לאל חיי. מה? כן, ודאי, 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 ודאי. אז צריך להבין משהו, החרמון זה לא סתם. החרמון זה שורש הקדושה של המקדש. איך כתוב בספר תהילים? כתל החרמון שיורד על הררי ציון, כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם. אז זה בעצם שורש הקדושה שבמקדש, נמצא כבר בחרמון, והחרמון הוא הנקודה האמצעית בארץ ישראל, נכון? בין הפרת לבין הנילוס, בדיוק שם נמצא החרמון, המקום הגבוה ביותר בארץ ישראל, מרכז הארץ. מובן? לכן אפשר להבין מדוע כשבני ישראל נכנסו לארץ ישראל בימי מלחמת סיחון, הם עלו אחר כך דרך הבשן. מה הם רצו? להגיע אל המקום שהם חשבו אותו להר אלוהים, הר בשן. אין? שהם חשבו שזה שם, יהיה המקום של, הרי זה מה שאמר גם משה רבנו, אברנה ואראה את הארץ הטובה הזאת אשר בערבי הירדן, ההר הטוב הזה, והלבנון. אז אנחנו מסבירים לבנון, בית המקדש. אבל הוא התכוון ללבנון, כי הוא חשב ששם יהיה בית המקדש. במובן? לכן, שמה, ובאמת הוא לא לגמרי טועה. הרי המקדש מתחיל מן החרמון, ומגיע בסופו של דבר עד ירושלים. כן, יוצאים מהלבנון. אומרה לאל סנאי, למה שכחתני, למה קודר אלך ביחד סויה, ברצח בעצמותיי, חרפוני צורריי, באומרם אליי כל היום אלוהיך, מה תשתוכחי נפשי ומתאים אליי, אוכלי אלוהים כעודדנו ישועות פניי ואלוהי. כלומר, אחרי שהוא נזכר בזה שהמקום, שיש תקווה לנפש השכוחה, להיפגש עם פני אלוהים במקדש, אז הוא מתחיל להתגעגע אל המקדש. אבל עדיין הוא לא מגיע. ואז, אבל שימו לב שכל החלק הזה של המזמור, זה חלק, זה מזמור מבית, זה מאוד מרוכז מסביב לחוויה האישית. וכנראה זה שהוא מרוכז כל הזמן בחוויה האישית, לכן הוא לא מסוגל להגיע למקדש. לאן הוא מגיע במקום? לאומן. ולכן, אחר כך, כן, הוא לא מסוגל להגיע למדרגה הכללית. עד שהוא מחפר על זה במזמור מ"ג, שהוא ההמשך של מזמור מ"ב, שופטני אלוהים וריבה ריבי, מגוי לא חסיד, מאיש מרמה ועוולה תפלטני. כלומר, זה הופך להיות מלחמה לאומית. כשהוא פתאום נזכר שהוא צריך את השם לא רק בשביל שנפשו לא תשתוכח, אלא כדי להילחם באויבי האומה, אז הוא אומר, כי אתה אלוהי מעוזי, למה זה נחתני, למה קודרת הלך בלחץ? אויב. כלומר, פתאום מתחיל לשים לב איפה הבעיה האמיתית. הבעיה האמיתית שלו זה לא שהוא לא אמר את התיקון הכללי, אלא שיש עכשיו אויבים. כן, במיוחד בגולן, שמה בתקופה ההיא, זה היה בדיוק על הגבול עם ארם, ושמה משם יכולים לבוא האויבים. שלח אורך ועמיתך, שלח אורך ועמיתך, הם הינחוני. ואז מה יקרה איתם? יביאוני אל הר קודשך ואל משכנותיך, ואבוא אל מזבח אלוהים, אל שמחת גילי, ועודך בכינור אלוהים אלוהי. מה תשתוך הכי נפשי ומה תימי עליי, אוכילי לאלוהים כי עוד עודנו ישעוד פניי ואלוהי. ואז הוא מבין, צריך לחזור בתשובה גם מן ההתמקדות היתרה בשכיחות נפשו היחידאית, ולשוב אל היסוד הכללי, ומתוך כך הוא פוגש את פני אלוהים. חג שמח.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.